באמצע. איפה?
באיזה פרק?
אנחנו בפרק יוד דלת.
כן.
עמוד נון זין.
כן.
למטה, בצד ימין, במדרש. דיברנו על דעת ותפונה ועל פיו
כן, אני אתחיל. ובמדרש ילקוט שמעוני משלי על הפסוק כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז יש פה הבחנה בין נתינה לבין מפיו. כי השם ייתן חוכמה, זה מדרגה אחת, מפיו דעת ותבונה. אז אומר המדרש, גדולה החוכמה, אבל גדול ממנה וגדול ממנה הדעת והתבונה. מה הדיוק? הדיוק הוא אבי, כי השם ייתן חוכמה, אבל למי שהוא אוהב, מפיו דעת ותבונה. המדרגה של מפיו היא יותר גדולה מהמדרגה של נתינה גריידה. רבי יצחק ורבי לוי, חד מינון אמר, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן, בא בנו מבית הספר, מצא תמחוי לפני אביו. תמחוי זה קרה עם אוכל. כן, בא בנו מבית הספר, מצא תמחוי לפני אביו, נטל אביו חתיכה אחת ונתנה לו. מה עשה בנו? אמר לו, איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך. מה עשה? נתנה לו. ולמה?
מהפה.
כן, כן. כן, מה?
הוא אכל אחד והוא גם כן הציע לבן.
הוא נתן לבן ביסקווית אחד ולקח לעצמו ביסקווית אחד. אז הבן אמר לו, אני לא רוצה את מה שנתת לי, אני רוצה שתן לי חתיכה מהביסקווית שאתה מחזיק ביד ואתה הכנסת אותו ואתה שם אותו בפה. מזה אני רוצה. כן? ממה שאתה לקחת. מה עשה? נתנה לו. למה? על שהיה מחביבו נותן לו מתוך פיו. זהו מה שכתוב כי השם ייתן חוכמה, וכל מישהו מחביבו יותר, אז הוא זוכה לכך שהוא מקבל כביכול מפיו דעת ותבונה. זה הסבר אחד. ההסבר השני, אחד אמר, משל למלך שהיה לו בן, בא מבית הספר ונתן לו ממנה.
מה הכוונה ממנה?
ונתן לו ממנה. אמר לו בנו, איני מבקש אלא מן הפוצטלין שבתוך פיך. מה אמרנו? מה זה פוצטלין?
כריכים.
כן, אז ראינו בזה, נכון?
מיוחד, משהו מיוחד.
כן,
אבל מה הכוונה של ממנה?
חסר פה מילה, אמרנו, בדקנו את זה במדרש, אני לא זוכר.
נתן לו ממנה?
לא,
לא ברור?
לא, פשוט לדעתי חסר פה מילה. כן? נתן לו ממנה, אמר לו בנו, איני מבקש אלא מן הפוצטלין שבתוך פיך, נטל ונתן לו מתוך פיו, הווי כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. רצה לומר, נראה איך שהוא יסביר. רצה לומר, אה?
לא, שואלים, יש מספיק אור.
אה, אין.
שם יש יותר אור? בסדר, שם כבר אנחנו יושבים.
אה?
בפעם
הבאה.
אם לא יתקנו,
עד
שבוע
הבא.
אני חושב ש... לא משנה לי, אני...
אה?
אני יכול לראות.
אני רואה, בסדר.
זה פריל לרב?
זה
פריל לך,
כי זה ממש...
אני לא נורא, עצלנים. עצנות שהייתה בכם. זה בסדר, זה בסדר. אני, אפשר לסבול להם. אז הוא אומר כך, רצה לומר, כי כל דבר שישיג נקרא חוכמה. ולפיכך לא כתוב רק כי השם ייתן חוכמה, אבל אצל הדעת והבינה שהוא שכל עליון, שכל אלוהי נבדל לגמרי, נאמר מפיו דעת ותבונה. כי מפני כי הדעת והתבונה הוא נבדל אלוקי לגמרי, אמר מפיו. כי על ידי דעת ותבונה הדיבור. זאת אומרת, הוא אומר, יש מדרגות ברמות ההשגה של האדם. יש רמה שהיא מתנת השם, כתוב השם ייתן חוכמה, אבל יש רמה שהיא רמה יותר גבוהה של השגה, שעליה הפסוק, אז אומר, והוא קורא לזה שכל אלוקי נבדל לגמרי. זאת אומרת, יש שכל אלוקי, אבל הוא לא נבדל לגמרי. יש שכל אלוקי נבדל לגמרי, שעליו הפסוק אומר, מפיו דעת ותבונה. זה מציין את רמת, את רמת רמת המשכל ששייך, את רמת המשכל, אני מקווה לומר, הרמה של החוכמה שעליה מדובר. שכל אלוקי נבדל לגמרי, מצוין במילים דעת ותבונה. כי מפני כי הדעת והתבונה הוא נבדל אלוקי לגמרי, אמר מפיו. כי על ידי דעת ותבונה הדיבוק בו יתברך לגמרי פה אל פה. ושני דברים שנושקים פה אל פה, זה הדיבוק הגמור, נשיקה. שני דברים שנושקים פה אל פה, זה הדיבוק הגמור. ומזה תדע, כי הדעת והתבונה הוא יותר עליון מן החוכמה. זאת אומרת, יש חוכמה, ויש דעת ותבונה, הדעת והתבונה, זאת אומרת, מה פירוש מזה תדע? מזה שהפסוק אומר, כי השם יתנה, הוא מדבר על החוכמה, הוא מדבר ברמה של נתינה. ועל הדעת והתבונה הוא מדבר ברמה של נשיקה, לא נתינה אלא נישוק, נשיקה, מגע צמוד, זה נקרא דבקות. אז ממילא זה רמה יותר גבוהה. אני גזר מזה שכשמדובר על דעת ותבונה מדובר על נשיקה, כמו שהוא מסביר, פירושו של דבר שזה זה, זה דורש רמה יותר גבוהה של דבקות, וזה ממילא גם ברמה יותר גבוהה מצד עצמו. זאת אומרת, אם מדובר על שכל כזה שהאפשרות לקנות אותו זה רק בדבקות גמורה, זה אומר שזה שכל, שכל, שכל יותר נבדל, שכל, הוא קורא לזה אלוקי נבדל, רמה יותר עליונה. זה מה שהוא מדבר. כי דבר זה הוא שכל נבדל לגמרי, לא כמו החוכמה, שאין זה שכל נבדל לגמרי. ובזה השכל אין חיבור, בזה השכל הכוונה בחוכמה, כתוב נתינה, אין חיבור פה אל פה לשם יתברך. וכן, תקנו רחמים בברכות. אנחנו אומרים בברכת, בברכה שבה אנחנו מבקשים ב-18 על החוכמה, אז כתוב, אתה חונן לאדם דעת. אתה חונן לאדם דעת. אז הוא מדייק בלשון של, במטבע של הברכה. אתה חונן לאדם דעת, כי במה שהוא אדם בעל גוף, לכך הדעת שהוא השכל הנבדל אליו דרך חנינה. דרך חנינה. זאת אומרת, כדי שאדם יזכה לדעת, צריכה להיות במידה מסוימת יציאה מהגדר. הרי מה זה חונן? מה זה חנינה? חנינה פירושו של דבר יציאה מהגדר, חריגה. חנינה זה חריגה. אתה חורג. מדוע? משום שגם היום זה ככה. אנחנו מדברים על חנינה. חנינה פירושו, יש משפט, כן? שזה הנורמה, כן? ויש חנינה. אדם נשפט לעונש כזה וכזה, צריך לחון אותו כדי שהוא לא יקבל את העונש. הפירוש הוא, יש פה יציאה מהגדר, יש פה חריגה. זה מה שהוא רוצה לומר. אז כדי שאדם יזכה בדעת, צריכה להיות חנינה של הבורא. כביכול הבורא צריך לצאת מהסדר, צריכה להיות יציאה מהסדר. לכן כתוב, אתה חונן לדעת. כי במה שהוא אדם בעל גוף, למה מצח לצאת מהסדר? אז הוא מסביר, כי כדי לקנות את הדעת, וכנראה הרמה של הדעת היא רמה כזאת שבדרך הטבע הרגיל, בסדר הרגיל של המציאות, היא לא מסוגלת להיכנות. אין אדם שהוא בעל גוף מסוגל לקנות את הדעת בגלל היותו בעל גוף אובייקטיבי. זה רמת שכל כזאת שהאדם כבעל גוף לא יכול לקנות אותה. אם בכל זאת הוא קונה אותה, זה רק בגלל שישנה פה כביכול יציאה מהגדר. אתה חונן לאדם דעת, זה מה שהוא אומר. לכך הדעת שהוא השכל הנבדל אליו דרך חנינה, כמו מי שנותן מתנה לאחד דרך חנינה, אף שהוא אינו ראוי מצד עצמו, רק דרך חנינה. ולכך אמר לשון אתה חונן לאדם דעת. מדוע? כי אל השם יתברך בפרט פועל זה. זאת אומרת, היכולת הזאת כביכול לצאת מן הגדר היא לא שייכת למציאות בכלל, לכן צריכה להיות פה יציאה מהסדר הרגיל של המציאות. לכן הנוסח שנקבע בתפילה זה אתה חונן. יש פה שתי מדרגות. א', זה צריך להיות חנינה, יציאה מהגדר כמו שאמרנו. ב', אומר המהר"ל, זה צריך להיות דווקא על ידי ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו. אתה חונן לאדם דעת, כן? אתה חונן. ההקדמה לבקשה היא אתה חונן לאדם דעת. לכן אנחנו מבקשים לך, חוננו מאיתך, חוננו מאיתך. אבל זה רק בגלל שאתה חונן. יש פה גם חנינה וגם חנינה שיכולה להיות רק על ידך, כן? ואמר אחר כך, הוא מלמד לאנוש בינה, כי אחר שקנה קצת דעת, שוב לא נקרא אדם, שזה השם נקרא על שם שהוא מן האדמה החומרית, רק נקרא אנוש. זאת אומרת, כשאדם זוכה לדעת, אז הפשט הוא עלה במדרגה. הרי יש פה שם נרדף. אנחנו רואים, המין האנושי, המילה אנוש, פירושה אדם. אבל שתי מדרגות. יש אדם, המהר"ל עושה הבחנה בין התואר אדם, בין השם אדם, לא התואר השם, לבין השם אנוש. אדם מזכיר, כמו שהתורה אומרת, כי אדם אתה מן האדמה. למה הוא נקרא אדם? משום שהאדם נוצר מן האדמה. אנוש, זאת אומרת, אז במילה אדם יש התייחסות לצד החומרי שבאדם. כן? הרי האדם אתה מן האדמה, הכוונה היא הצד החומרי של האדם הוא מן האדמה. אז כשאתה מזכיר את המילה אז עוד פעם, מצד אחד אנחנו באים ואומרים אתה חונן לאדם דעת. אם אדם שהוא מן האדמה, הוא בעל חומר, הוא מסוגל לזכות לדעת, זה צריך להיות בגלל שראשית יש פה יציאה מהגדר, ושנית בגלל שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אתה חונן לאדם. אבל כתוב אחר כך הוא מלמד לאנוש בינה. זאת אומרת, מה קרה? למה הוא הפך מאדם לאנוש? התשובה היא, אחרי שהוא קנה את הדעת במידה מסוימת, האדם זכה בדעת, אז זה העלה אותו במדרגה. אז זה, כביכול, הוא עלה במדרגה, ממדרגת אדם למדרגת אנוש. זה לא אותה מדרגה, זה מה שהוא אומר. כי אחר שקנה קצת דעת, שוב לא נקרא אדם. שזה השם נקרא על שם שהוא מן האדמה החומרית, רק נקרא אנוש. ואז אמר, הוא מלמד לאנוש בינה שהוא יותר על הדעת. זאת אומרת, הוא רוצה לומר עכשיו שמדרגת הבינה היא יתרה על הדעת. אבל הוא יכול לקנות את הבינה, הוא יכול ללמוד את הבינה רק אחרי שכביכול הוא עלה ממדרגת אדם למדרגת אנוש באמצעות הדעת. ולכך אחר כך אמר, וחוננו מאיתך בינה דעה והשכל. זה נוסח אשכנז, כן? או דעה בינה והשכל. כי כאשר לא יוקדם שום דבר והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה. כי כאשר לא יוקדם שום, זאת אומרת, הוא שם לב, אנחנו רואים, אתה חונן לאדם דעת,
הוא מלמד
לאנוש בינה. מה אנחנו אומרים אחר כך? אנחנו לא אומרים למדנו חוכמה בינה ודעת או דעה בינה והשכל, כן? אנחנו אומרים חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת או דעה בינה והשכל. אנחנו מבקשים את, גם את הדעה, גם את הבינה וגם את, את ההשכל בתורת חנינה. בתורת חנינה, הרי מקודם הוא עשה הבחנה. אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. הבקשה שלנו היא, חוננו מאיתך דעה, בינה והשכל. זאת אומרת, אנחנו מבקשים חנינה כביכול לזכות בשלושת הדברים האלה. זה מה שהוא אומר. אז נראה את זה עוד פעם. ולכך אחר כך אמר, וחוננו מאיתך בינה, דעה והשכל, כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת השכל והבינה והדעת, אז הכל, זאת אומרת, מקודם שמנו לב שיש עלייה במדרגות. זאת אומרת, המדרגה הראשונה, אתה חונן לאדם דעת, המדרגה השנייה היא כבר לא בחנינה. מדויק, הוא מלמד לאנוש בינה, זה כבר לא בחנינה. המדרגה הראשונה, הקנייה של הדעת, הייתה חייבת להיות בחנינה. אבל אחרי מה היה ההסבר שלו? אחרי שהאדם נתעלה קצת באמצעות הדעת ממדרגת אדם והגיע, קיבל את השם אנוש, אז כבר לא צריכה להיות חנינה, כדי שהקדוש ברוך הוא ילמד אותו בינה. כתוב מלמד לאנוש בינה, לא, לא, לא כתוב אתה חונן לאדם דעת וחונן לאנוש בינה, אלא הוא מלמד לאנוש בינה. אבל אומר המהר"ל, אבל כשאנחנו מבקשים, אנחנו לא מבקשים ממדרגות, אנחנו הקדמנו, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אז מה? חוננו מאיתך דעה, בינה והשכל. כאן הבקשה שלנו היא בקשה של חנינה על שלושת הדברים יחד. מדוע? הרי מקודם עשינו הבחנה, הדעת בחנינה, אבל הבינה לא בחנינה, מלמד לאנוש בינה לא בחנינה. אז הוא אומר, כשיש מדרגות אפשר באמת לעשות את ההבחנה. יש מדרגה שהיא בחנינה ויש מדרגה שהיא כבר בלי חנינה. אבל כשאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים את הכל בבת אחת, אנחנו לא מבקשים מדרגות. זה מה שהוא רוצה להסביר. כי כאשר לא יוקדם שום דבר והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה. ולכך מקדים בינה, כי על דרך חנינה אין צריך להקדים הדעת. ועוד, כי על תוספת בינה ודעת אנו מתפללים, ותוספת חוכמה ובינה הוא דרך חנינה. אז בשבוע שעבר אמרנו שההסבר הראשון שלו לא כל כך ברור. מה הוא אומר? הוא לכך אחר כך אמר, וחוננו מאיתך בינה, דעה והשכל. והבקשה שלנו היא לקבל את הכל בבת אחת. כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה. ולכך מקדים בינה, כי על דרך חנינה, אולי נסביר, כביכול הוא בא לתרץ. איך אמרנו מקודם? אמרנו, אתה חונן לאדם דעת. כדי לזכות בדעת צריכה להיות חנינה. עכשיו, אחרי שאדם חנן אותו השם בדעת, אז הוא כבר יכול ללמד אותו בינה, וזה כבר לא בחנינה. אבל המהר"ל אמר, אבל הבינה היא יותר גבוהה ממדרגת הדעת. הבינה היא מדרגה יותר גבוהה ממדרגת הדעת. אבל שואל המהר"ל, אז מדוע כשאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים, והגרסה שלו הייתה, חוננו מאיתך בינה, דעה והשכל. הנוסח האשכנז היום זה לא בינה, דעה והשכל, אלא זה דעה, בינה והשכל. אבל כנראה שהנוסח שלו היה בינה, דעה והשכל. אז הוא שאל ככה, ראשית, למה כתוב חוננו? ושנית, יש מקום לשאול, כאן אתה רואה שהבינה היא בהתחלה. אנחנו מבקשים חוננו מאיתך בינה. מקודם אמרנו שמדרגת הדעת היא המדרגה הנמוכה יחסית למדרגת הבינה. אבל כשאנחנו מבקשים, אז אני חושב שאת זה הוא בא לתרץ. ולכך אחר כך אמר, וחוננו מאיתך בינה דעה והשכל, כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה. זאת אומרת, מקודם אמרנו שלבינה אדם זוכה אחרי שהוא הגיע למדרגת הדעת בלי צורך בחנינה. זה היה הסבר שלו. לכן כתוב הוא מלמד לאנוש בינה. אבל כשאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים בינה, דעה והשכל, והכל דרך חנינה. אז הוא אומר, נכון, כשאתה מבקש, אתה מבקש את הכל בבת אחת, אז צריכה להיות חנינה. זאת אומרת, אם אתה עולה במדרגות, כשאתה עולה במדרגות, אז מדרגה ראשונה היא חנינה, מדרגה שנייה כבר, אתה זכית לעלות ממדרגת האדם, כמו שהוא הסביר, למדרגת האנוש, אז כבר הגעת לשלב שבו כביכול אתה יכול לזכות במדרגה נוספת, לא בדרך של חנינה. אבל כשאתה רוצה בבת אחת את הכל, כשאתה מבקש בבת אחת את הכל, אז כשאתה מבקש בבת אחת את הכל, לא בדרך של מדרגות, אז הכל הוא חנינה. אז הכל בא בחנינה. זה הסבר אחד. יש לו עוד הסבר. מה שאנחנו אומרים, חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, בינה דעה והשכל, אז הוא אומר, זה תוספת. אמרנו, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה כמו שתיארנו. אנחנו מבקשים עכשיו תוספת. תוספת בדברים האלה. זה הכל חנינה. תוספת. כביכול, יש משהו שהוא לא בגדר תוספת. אבל אתה רוצה תוספת? תוספת זה תמיד חנינה, זה יציאה מהגדר. אז זה ההסבר השני שלו. הלאה, ובזה יתורץ, כי לפני זה אמר, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, ומשמע כי זהו מעצמו בלא תפילה, השם יתברך עושה. בזה יתורץ, אני מבין שהכוונה שלו היא בהסבר השני שלו. בהסבר השני שלו. ובזה יתורץ, כי לפני זה אמר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. ומשמע שלדברים האלה, דהיינו, לדעת ולבינה, אדם זוכה בלי תפילה. אתה חונן לאדם דעת, כך אתה יצרת את המציאות. שאדם זוכה לדעת, ומתוך כך זוכה גם לבינה. אז הוא אומר, בזה יתורץ, כי לפני זה אמר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, משמע כי זהו מעצמו בלא תפילה. השם יתברך עושה, כמו שאמר, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים. וכמו כן, אתה חונן לאדם דעת. אז יש מקום לשאול, אז מה אנחנו מבקשים? אם כן, מה אנחנו אומרים, חוננו מאיתך, מה צריך תפילה? הרי הקדוש ברוך הוא חונן את האדם בדעת גם בלי תפילה. מלמד לאנוש בינה גם בלי תפילה. אז מה, על מה אנחנו מתפעלים, חוננו מאיתך חומה בינה בדעת? הרי הקדוש ברוך הוא עושה את זה גם בלי תפילה. התשובה היא תוספת. יש באמת, יש מה שאדם זוכה לו גם בלי תפילה. אבל יש תוספת. אנחנו, הבקשה שלנו שייכת לתוספת. לא לנתינה של הקדוש ברוך הוא שהיא הנתינה היסודית שהיא באמת בלי תפילה. זה מה שהוא אומר.
כל היחס הזה בין השפעת הקדוש ברוך הוא על ה... חוכמה, בינה ודעת, זה דווקא רק על דברים רוחניים?
בטח, בטח, בטח. דעת, חוכמה ובינה זה הכל רוחניות. יותר מזה, זה לא רק רוחניות. לכאורה, הכוונה היא, הכל שייך לתורה. הכל שייך לתורה. זה רמות של ידיעה של תורה. כן? רמות של ידיעה של תורה. רמות שונות בידיעת התורה. כן? יש מושג של דעת, יש מושג של בינה ויש מושג של חוכמה. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן, אבל כמו שהוא מדייק בלשון של הברכה, אתה יכול לדייק בלשון לראות ש...
בחוכמת הגשמיות זה לא שייך?
מה? לכאורה הוא מתכוון פה לתורה. ההתייחסות שלו פה היא מצד התורה, כך אני מבין. המושגים האלה גם בתורת הנסתר הם מושגים ששייכים לתורה. כן? אז מה הוא אומר? וכמו כן נתן חונן לאדם דעת. ואם כן, מה צריך תפילה? רק כי על תוספת דעת ובינה אנו מתפללים. ומכל מקום יש לפרש, אתה חונן לאדם דעת שהוא יתברך נותן דעת לבני אדם שהם... עכשיו הוא אומר עוד פירוש. אומר פירוש חדש. ומכל מקום יש לפרש, אתה חונן לאדם דעת, שהוא יתברך נותן דעת לבני אדם שהם בעולם, ומתפללים אנחנו שייתן לנו הדעת. וזה שאמר, וחוננו מאיתך בינה, דעה והשכל. כי בוודאי השם יתברך חונן לאדם דעת ונפש, כי בוודאי השם יתברך חונן לאדם דעת, ונפש בלא דעת לא טוב. ואין מן האדם חסר מן הדעת, ומתפעלים שייתן לנו בינה דעה והשכל. מדוע? כי לא כל אדם זוכה לזה. זאת אומרת, מה הוא אומר? זאת אומרת, הוא עכשיו מפרש פירוש חדש. עכשיו הוא מפרש שצריך אדם צריך לסייעת הדשתית הדעת, דעת האדם היא מתנת שמיים, ובתור שכזאת, כיוון שהיא מתנת שמיים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יש צורך להתפלל כדי לזכות לה. זה מה שהוא אומר. כי בוודאי עוד פעם נקרא את זה עוד פעם כאן. ומכל מקום יש לפרש, אתה חונן לאדם דעת שהוא יתברך נותן דעת לבני אדם שהם בעולם, ומתפללים אנחנו שייתן לנו את הדעת. וזה שאמר, וחוננו מאיתך בינה דעה והשכל. כי בוודאי השם יתברך חונן לאדם דעת, ודאי שזה נתינה מלמעלה, תלוי כביכול בריבונו של עולם. כי בוודאי השם יתברך חונן לאדם דעת, ונפש בלא דעת לא טוב. נפש בלא דעת לא טוב, ואין מין האדם חסר מן הדעת, ומתפללים שייתן לנו בינה דעה והשכל, כי לא כל אדם זוכה לזה. זאת אומרת, לא כל אדם זוכה. וגם בשביל כך הברכה פותחת בלשון אתה חונן לאדם, ולא דרך תפילה כמו שאר ברכות, וזה מפני כי ראוי שיושפע הדעת תמיד מן השם יתברך. למה? כי הדבר שהוא קרוב אל השם יתברך, הוא יתברך משפיע אותו תמיד. זאת אומרת, הדעת זה הדבר היותר קרוב לריבונו של עולם, ולכן, כי הדבר שהוא קרוב אל השם יתברך, הקדוש ברוך הוא משפיע אותה תמיד. ולכך אמר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. זאת אומרת, שוב, הוא שם דגש על האתה. מה זה האתה? מדוע האתה? משום שזה הדבר היותר קרוב אליך. התורה, השכל, הדעת, הם הדברים היותר קרובים אליך. ובתור שכאלה אתה גם משפיע אותם. אז לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו, כן? שייתן לנו, שיזכה אותנו, שייתן לנו, כמו הלשון של הברכה היא, חוננו מאיתך, כן? תכון אותנו ותיתן לנו את הדברים האלה, שהם קרובים אליך. הלאה. ואילו...
זה לא הברכות היחידות שיש, זה לא הברכה היחידה שיש בה... ישון ואתה, או אתה. יש בי אתה קדוש, ואתה ברחמך הרבים.
לא, אתה קדוש זה לא בקשה.
אז אתה ברחמך הרבים, אתה פות זמן.
מה?
לא, אתה פות זמן. המחזיר שכין אותו, זה לא?
לא, תשים לב בכל הברכות. השיבנו השם אליך, השיבנו השם אליך. זה כבר בקשה. אנחנו לא אומרים, אתה מבין, בברכת אתה חונן יש הקדמה, ואחרי זה בקשה. זה השאלה שהוא עומד עליה. כאן יש הקדמה, ואחרי זה בקשה. בכל הברכות אתה אומר, השיבנו, סלח לנו, גאלנו, רפאנו, כן? איך כתוב שמה? שיר השופטינו, כן, כל הברכות מתחילות ישר בבקשה. שמע קולנו, בני ירושלים, כן, צמח דוד עבדך מהרת תצמיח. כל ברכה מתחילה עם בקשה, היא לא מתחילה עם הקדמה. הברכה הזאת באופן מיוחד מתחילה עם הקדמה. אנחנו מקדימים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אז את זה הוא בא להסביר. כן, אז הוא אומר,
זה גם מסתדר כאילו.
מה אתה אומר?
מין תיאור כזה שהקדוש ברוך הוא
הוא זה
שחולל את הדעת. כן, הוא אומר בגלל.
רק כך אני מבקש את זה.
בגלל, זה מה שהוא אומר. וזה מפני כי ראוי שיושפע הדעת תמיד מן השם יתברך, כי הדבר שהוא קרוב אל השם יתברך, הוא יתברך משפיע אותו תמיד. זאת הוא אומר כאן יסוד. דבר שהוא קרוב להשם יתברך, הוא יתברך משפיע אותו תמיד.
מה המשמעות משפיע אותו תמיד?
משפיע, זה נותן לך.
לא, אני אסביר. יש, למשל, ניתן דוגמה. יש דברים גשמיים יותר, שהקדוש ברוך הוא גם כן משפיע אותם, אבל ההשפעה שלהם היא לא השפעה אדירה. יש מה שנקרא השפעה, שפע, שהוא שפע רצוף, בלתי פוסק. אז הוא אומר כאן יסוד, שככל שדבר יותר קרוב לריבונו של עולם, השפע שמושפע ממנו באותו דבר הוא רצוף. לעומת זאת, דברים שהם פחות קרובים אליו, גם כן הקדוש ברוך הוא משפיע, אבל ההשפעה שלהם, השפע שלהם איננו רצוף. ניתן דוגמה, מזונות, פרנסה, מזונות, גשמים, כן? הגמרא אומרת גשמים. גשמים זה לא רצוף. כשיש גשם, יש גשם. כשאין גשם, אין גשם. כשדבר הוא יותר גשמי, הוא פחות קרוב לריבונו של עולם, גם אז הקדוש ברוך הוא משפיע אותו. אבל אז ההשפעה היא לא רצופה. ככל שדבר הוא יותר קרוב, הוא מושפע, הרציפות שלו היא קבועה.
זה לא השפעה אוטומטית.
מה?
היא לא השפעה אוטומטית.
אז זה גם כן, אתה יכול לשים לב, זה תלוי בפירושים שהוא נתן. כי הרי הוא אמר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אנחנו רואים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. הפירוש הוא, יש פה קביעה שאומרת, יש שפע שהוא קבוע, הוא רצוף. זאת אומרת, חסד הבורא. שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם דעה ובינה, זה משהו רצוף. אנחנו מבקשים, זה מה שהוא אומר.
למה אנחנו מבקשים?
מה? אז הנה, אז הוא הסביר. אנחנו מבקשים בגלל שאנחנו רוצים תוספת. זה היה ההסבר הקודם שלו. אנחנו רוצים תוספת.
אבל גם לפי ההסבר הראשון, הדעת היא חנינה.
מה? נכון.
צריך להתפלל
עליה. נכון. לא, אז גם לפי ההסבר הראשון, הפירוש הוא, הקדוש ברוך הוא נותן אותה. הקדוש ברוך הוא נותן אפילו בלי תפילה. אלא גם אם הקדוש ברוך הוא נותן בלי תפילה, אנחנו בכל זאת מבקשים. זאת אומרת, תראה איך שהוא אומר עכשיו, בביאור האחרון שלו, למעשה הוא מציע כאן שלושה ביאורים. בביאור האחרון הוא אומר, ומכל מקום יש לפרש, אתה חונן לאדם דעת, שהוא יתברך נותן דעת לבני אדם שם בעולם, ומתפללים אנחנו שייתן לנו הדעת. וזה שאמר וחוננו מאיתך בינה דעה והשכל, כי בוודאי השם יתברך חונן לאדם דעת ונפש בלא דעת לא טוב, ואין מן האדם חסר מן הדעת, ומתפללים שייתן לנו בינה דעה והשכל, כי לא כל אדם זוכה לזה. אז רגע, אז מה הכוונה? זאת אומרת, אז יוצא ככה, אין מן האדם חסר מן הדעת. דעת, כביכול, אני מבין, אולי זאת הכוונה שלו, שדעת, הרמה של הדעת היא רמה מחויבת. אני רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם דעת, אבל אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ומתפללים שייתן לנו בינה, דעה והשכל, כי לזה לא כל אדם זוכה. אין מציאות של בלי דעת. בלי דעת זה לא שייך, אין מין האדם בלי דעת. אבל אנחנו מבקשים דעה, בינה והשכל. זאת אומרת, מציאות של דעת היא מציאות קיימת. כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הוא יצר אותו עם דעת. מה שאנחנו מבקשים זה לא רק דעת, אנחנו מבקשים דעה, בינה והשכל. אז יש פה כביכול בקשה של דברים נוספים שהם לא מוכרחים, וזה מה שהוא אומר, כן?
זה ממש סותר את הפירוש הראשון.
יכול להיות,
כי הפירוש הראשון הוא דיבר על זה שהאדם הוא גוף, ובתוך שהוא גוף,
נכון, צריך חנינה כדי, נכון, 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 אתה צודק.
וכל הוא אומר, לא, אתה בא עם זה, מה שנקרא, אתה בא, החבילה באה עם זה.
כן, 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 נכון, 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 נכון. הוא מוצא כאן כמה פירושים, כמה פירושים איך להבין את ה, את ה, את הנוסח הזה של הברכה. אין החינמי, כן? אני רק אומר שיש פה יסוד מעניין. הוא אומר שכל דבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אז ה, 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 הנתינה שלו היא יותר רצופה, היא יותר, ההשפעה שלו היא,
נראה לי ככה שהשפעה, כמו שאמרת, תמידי, זאת אומרת, זה, הוא רצוף.
כן, אמרתי, יש דברים שלא רצופים.
מה שנקרא, צריך לעמוד במקום בשביל לקבל אותו.
נכון, נכון.
זאת אומרת, הוא תמיד קיים.
נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. צריך לפתוח את הידיים. אתה צודק, אתה צודק. נכון, נכון.
הוא קיים בכוח אולי, לא
בפורט. הוא מגדיר נכון. צריך, האדם צריך להכין כלי לקבל. השפע הוא תמידי. כן? אדם צריך להכין כלי לקבל. להיות מוכן לקבל. כן? השפע, ההשפעה היא תמידית. יש דברים שההשפעה שלהם תמידית. יש דברים שההשפעה שלהם לא תמידית. זה מה שאומר. והוא אומר לנו יסוד, הוא אומר לנו, ככל שדבר הוא יותר קרוב אל השם יתברך, ההשפעה שלו יותר, יותר, יותר רצופה. היא תמידית. ואילו שני טעמים זכו חכמים בפרק אין עומדים בברכות. אמר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכות של חול. זאת אומרת, חז"ל עומדים על כך שהבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים תפילת 18, הבקשה, יש עוד ברכות, שלוש ראשונות לשבח ושלוש אחרונות, אבל הבקשה הראשונה, הברכה הראשונה בתפילת 18 מהבקשות, זה דעה, דעה בינה והשכל, חוננו מתחד, חוכמה בינה ודעת. זה הבקשה הראשונה. אז אמר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בתחילת הברכה. תראה איך, איך צריך להתייחס לדעה, שהרי זאת הבקשה הראשונה, ניתנה בתחילת ברכות של חול. ואמר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות השם, הכוונה שני שמות של ריבונו של עולם. כתוב כל דעות השם, כל זה שם שאינו נמחק, השם יודקי ובקי, כן? כל דעות השם. ועוד מימרה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא עם בינותו, על כן לא ירחמנו עושהו. ואמר רבי אלעזר, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה יש? דעה ניתנה בין שתי אותיות השם, בשני שמות של ריבונו של עולם, שנאמר כי כל דעות השם, ומקדש ניתן בין שתי אותיות השם, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. באמת כתוב קודם שם ואחרי זה כתוב מקדש השם, כן? לומר לך, המילה מקדש ניתנה בין שני שמות. עד כאן. אילו דברים שאמר החכם הם דברים מופלגים בחוכמה, לבאר מידת החוכמה שהיא עליונה עד על כל, עד כי בשביל החוכמה האדם קרוב אל העליונים. סליחה, והמאמר האחרון, כן, עד כי בשביל החוכמה האדם קרוב, הרי כתוב גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, אז זה לא מתייחס רק אל הדעה. אם אדם הוא בר דעת, אם אדם יש בו דעה, אז הפשט הוא נמצא כביכול קרוב לריבונו של עולם. הוא נמצא, הוא מוקף בשמות של ריבונו של עולם. זה לא רק הדעה כשלעצמה, כמושג. כך רואים שהוא מבין, כן? עד כי בשביל החוכמה, האדם קרוב אל העליונים. והמאמר האחרון שאמר, גדולה הדעה שניתנה מן שתי אותיות השם, הוא מבאר את המאמר הראשון. מפני מה קבוע אתה חונן לאדם דעת בתחילת הברכות האמצעיות של 18 ברכות, שהם דברים שהשם, את כל ה-18 ברכות הם דברים שהקדוש ברוך הוא משפיע, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר שהם דברים שהשם יתברך משפיע לעולם, ועל זה אמר כי לפי מעלת הדעת, במה שהדעת קרובה אל השם יתברך, שלכך ניתנה דעה בין שתי אותיות השם, שהדעה קרובה אל השם יתברך, ומפני זה הדעת קודמת להשפיע מאיתו. זאת אומרת, הדעת קודמת להשפיע, בניסוח שלנו זה יהיה למעשה זה חזרה על מה שאמרנו קודם. ככל שדבר הוא יותר קרוב לריבונו של עולם, ההשפעה שלו יותר רצופה. כאן הוא אומר, כיוון שזה כל כך קרוב לריבונו של עולם, אז זה הדבר הראשון שהוא משפיע. זה ההשפעה של הדבר הזה, היא ההשפעה הראשונית. למעשה זה אבא אטליה, כי היא קבועה. היא הדבר שנמצא באופן קבוע. כן? ומפני זה הדעת קודמת להיות מושפעת מאיתו, זה הכוונה. כי לפי מדרגת מעלת הדבר, יותר ככל שדבר הוא יותר במעלה, אז הוא אומר הוא יותר ראשון שיושפע מהשם יתברך, הוא קודם להיות מושפע. כן? קודם, זה לא הקודם בזמן, זה כמו שאמרתי, כמו שהוא אמר קודם, ההשפעה שלו היא קבועה, היא רצופה, היא נמשכת באופן תמידי. ולכך יש לקבוע את ברכת אתה חונן ראשונה, כי קודם וראשון ראוי שיושפע הדעת מהשם יתברך. ועוד נתן טעם שני, כי אי אפשר שיהיה העולם בלא דעת, כי מה היה האדם נחשב אם לא היה הדעת? רק היה נמשל כבהמות נדמה אם לא היה הדעת. ולכך אמר עוד שכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, הוא כאילו אינו אדם, כאילו אינו אדם. עד כדי כך, את אדם שאין בו דעה כאילו אינו אדם, ירד ממדרגת אדם. ובשביל שני טעמים אלו, דהיינו ראש הברכות האמצעיות, אתה חונן לאדם דעת, ואין זה דרך בקשה, משום שהשם יתברך משפיע על כל פנים. הנה, הוא חוזר על מה שהוא אמר בסוף. הנה, אתה חונן לאדם דעת. המילים האלה, כמו שאמרנו, הם לא בקשה, הם ציון מציאות. כן, משום שהשם יתברך משפיע על כל פנים הדעת. השם יתברך משפיע על כל פנים הדעת. זאת אומרת, באופן השפע של הדעת יורד למציאות, אם יש מציאות של אדם, בדרך כלל זה אדם עם דעת, כן? בחינת האדם היא הדעה שבו, זה מה שהוא אומר. רק הבקשה וכוננו מתחה בינה ודעת על תוספת בינה ודעת, כמו שהוא אמר באחד ההסברים, כן? או מפני שאף אם השם יתברך משפיע תמיד, אין הכל זוכים לזה, ולכך צריך תפילה על זה. אתם שומעים? גם אם אני אגיד שהשם יתברך משפיע, השפע קיים, כמו שאמרת, לא כולם זוכים. למה לא כולם זוכים? אני אומר, לא כולם זוכים, ולכן צריך להתפלל, כדי שאדם יזכה. זאת אומרת, השפע קיים, ההשפעה קיימת, אבל כדי שאדם יזכה. זאת אומרת, יש פה הבחנה בין הנותן לבין המקבל. אני חושב שזה מה שאתה אמרת קודם. צריך להכין כלי. והכלי, יכול להיות שהכלי שאתה מכין כדי לזכות בדעת, זה התפילה. כשאתה מתפלל, אתה מראה שאתה חסר. ואז אתה כביכול פותח את הידיים כדי לקבל. כן? זה מה שהוא אומר. כן, כן, כן. אתה חסר לזה. כן? או מפני שאף אם השם יתברך משפיע תמיד, אין הכל זוכים לזה. ולכך צריך תפילה על זה. ומה שהדעת ניתנה בין שתי אותיות השם כבר בארנו, כי בעל הדעה דבק לגמרי בו יתברך. ולפיכך ניתנה הדעת בין שני שמות. ומפני כך הברכה בתפילה מתחלת ומסיימת בדעת, כן? כי התחלת הברכה סמוכה לראשונה, וכאילו זכר השם. מעניין. כי התחלת הברכה סמוכה לראשונה, אני אסביר מה שהוא אומר. זה חידוש. יש מושג שנקרא הברכה... מה?
הוא מתכוון לאתה קדוש?
כן, כן, אני אסביר למה. יש מושג שנקרא ברכה הסמוכה לחברתה. זה מושג הלכתי. מה פירוש? אתה מברך, למשל, יש לנו כלל, אתה מברך מברך ברכה שהיא מתחילה בברוך ומסיימת בברוך. זה נקרא ברכה ראשונה. ברכה שמתחילה בברוך ומסיימת בברוך. אחרי כן שאתה מברך עוד ברכה, אז בברכה השנייה אתה כבר לא צריך להתחיל בברוך ולסיים בברוך, כיוון שהברכה השנייה היא כבר סמוכה לברכה הראשונה, זה נקרא ברכה סמוכה לחברתה, וכיוון שהיא סמוכה לחברתה אז הברכה השנייה לא צריכה להתחיל בברוך. ואת רואים ככה, באופן בסיסי ברכה, ברכה צריכה להתחיל בברוך ולסיים בברוך. זה שאתה לא מתחיל, זה לא מתייחס לכל הברכות, אבל יש ברכות מסוימות שאנחנו אומרים שהן צריכות להתחיל בברוך ולסיים בברוך. אם היא לא מתחילה בברוך, זה רק בגלל שהיא סמוכה לברכה שלפניה, שהיא התחילה בברוך וסיימה בברוך. אז ממילא אני רואה אותה כביכול כהמשכה של הברכה הקודמת. אני חושב שזה מה שהוא אומר. הוא אומר קודם, אתה קדוש, שפיכה קדוש, לא הוא, אתה השם הקל הקדוש, כן? אחרי זה אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת. אז ברוך אתה השם של הקל הקדוש כביכול, זאת אומרת, אתה חונן לאדם דעת כבר כביכול נמצא בין ברוך אתה השם לברוך אתה השם חונן הדעת. זה לכאורה מה שהוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם.
אבל זה אתה יכול לומר על כל ברכה ב-18.
נכון? באופן בסיסי, אני אומר, באופן בסיסי, כל ברכה ב-18 צריכה לכאורה להתחיל בברוך ולסיים בברוך. זה שהיא לא מתחילה בברוך בגלל שהיא מדין ברכה סמוכה לחברתה. אתה מבין?
זה... לא, אבל אני אומר, הדין הזה של, שהוא מסמיך, אבל הוא רוצה להראות שהדעת היא בין שני שמות של
נכון. ברוך. אז אתה שואל למה דווקא הדעת? אז גם, גם, אומר, גם, גם הדברים האחרים, גם אם זה נכון. נכון, 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 נכון. זה קושייה, נכון. רגע, אני אקרא את זה עוד פעם. ומה שהדעת ניתנה בין שתי אותיות השם, כבר בארנו כי בעל הדעה דבק לגמרי בו יתברך, ולפיכך ניתנה הדעת בין שני שמות, ומפני כך הברכה בתפילה מתחלת ומסיימת בדעת, כי התחלת הברכה סמוכה לראשונה וכאילו זכר השם, וכן סיום הברכה ברוך אתה השם ושמח אליו הדעת, כי הדעה הוא עם השם יתברך. ואם הייתה הדעה ניתנת רק עם שם אחד, אף כי היה זה, היה מורה זה גם כן דבקות הדעת בו יתברך. זאת אומרת, גם אם זה היה סמוך לשם אחד, זה גם כן מורה על דבקות. אבל אין זה דבקות גמור. רק מצד מה יש לה דבקות בו יתברך. אם זה היה סמוך לשם אחד, אז הייתי אומר, בצד מסוים יש בו דבקות. אבל כאשר הדעה ניתנת בין שני שמות, נמצא כי מצד הדעת לגמרי הדבקות בו יתברך. וזה שאמר כי מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. וזהו, אז הוא מסביר, מה, למה אסור לרחם עליו? אמרנו, אדם שאין בו דעה, הוא אמר קודם, זה לא אדם. אדם שאין בו דעה זה לא אדם. אבל למה לא לרחם עליו? אז הוא אומר, וזהו, כי הרחמנות היא מצד החיבור והאחדות שיש לשני דברים ביחד. וזהו עניין הרחמנות. אתם שומעים? הרחמנות היא מצד החיבור והאחדות שיש לשני דברים ביחד. וזהו עניין הרחמנות. ולפיכך כתוב, כרחם אב על בנים. כרחם אב על בנים. למה אב על בנים? כי אב מחובר לבנים שלו, יש קשר, יש חיבור בין האב לבנים, וממילא זה יוצר רחמנות. אז הוא אומר, וזהו כי הרחמנות הוא מצד החיבור והאחדות שיש לשני דברים ביחד, וזהו עניין הרחמנות. ולפיכך כתוב, כרחם אב על בנים, לפי שנפשו קשורה בנפש הבן, ולכך הוא מרחם על הבן ביותר. וכאשר אין לאדם דעת, אין לו קישור וחיבור עם הבריות, וזה כי כל הנבראים יש להם דעה אחת בכמה דברים, וכיוון שיש להם דעה אחת הם מקושרים כאחד, וכאשר יש להם קישור וחיבור אחד, מצד הזה היא הרחמנות, כמו שהתבהר. ולכך אמרו בכתובות, לעולם יהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, כי הדעה אומר, שים לב ללשון, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. דעתו של אדם, דווקא דעתו של אדם, מה זה השימוש במילה דעתו? לעולם, תגיד, לעולם יהיה אדם מעורב עם הבריות. אומר, לעולם תהא דעתו של אדם דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. למה אדם כדעתו? אז הוא אומר, משום שצד הייחוד שבין הבריאות הוא הדעת. מה שמאחד אותך עם, 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 עם אדם אחר, כן? נקודת המגע שיש לנו, זה הדעה שלנו. כן? זה מה שמחבר אותנו. נקודת החיבור שבינינו היא הדעת. כן? לכן כתוב, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. כן? מעורבת עם הבריאות. כי הדעת מערב ומחבר את הכל. ולכך על ידי הדעת הוא החיבור. ומי שאין לו דעת, ואי אפשר לומר בו שיש לו דעת אחת עם הבריאות. וכאשר אין לו חיבור עם הבריאות, אסור לרחם עליו. כי אין כאן חיבור וקישור, וזה מבואר. הוא אומר, יסוד הרחמים זה החיבור. יסוד הרחמים זה החיבור והקישור.
אבל משהו שאין יחס משותף ביניהם, אין גם מידת של רחמנות ביניהם.
כן.
אז איך אנחנו מצווים לרחם על, לא יודע לרחם, אבל כל מה שקשור לצער בעלי חיים.
הצער בעלי חיים זה, 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 זה יכול להיות.
זה גם מידת הרחמנות, לא?
למשל, הגמרא אומרת למשל, על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב יזהר, כל האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב יזהר, משתקין אותו. למה משתקין אותו? אומרת הגמרא, משום שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אתה שומע מה שכתוב כאן? עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו מבינים, זה יהיה פשט חדש.
זה רק כאילו,
כן, קודם כל זה הלשון של חז"ל. האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב יזכר שמך, משתקין אותו. למה? אומרת הגמרא, בגלל שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אז מה הפשט? אני עכשיו שומע פשט חדש לאור הביאור הזה של המהר"ל. מה הפגיעה הגדולה? עושה מידותיו משתקין אותו. למה? מה הוא פוגע כל כך שהוא אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך? הפשט הוא, אם אתה אומר רחמים, אז אתה אומר יש חיבור בינו לבינו. מה פירוש? כשאתה אומר רחמים, בשעה שאתה משתמש במושג רחמים, אתה מחבר. כי, כמו שהוא אמר, כרחם אב על בנים. אין רחמים בלי חיבור. אין רחמים בלי חיבור. מה אתה? ויש חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כאן ציפור? מה החיבור? אלא מה? נו, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר? אין גזרה. גזרה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אנחנו צריכים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא בגלל שהוא מחובר ולא בגלל שאנחנו מחוברים, אלא זה מצווה. אינם אלא גזרות, הכוונה היא, המצוות הן גזרה. גזרת מלך. אנחנו לא שזהו הטעם. אבל כשבא אדם ואומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, פירושו של דבר שהוא חיבר את הקדוש ברוך הוא עם כאן ציפור. חיבר את הקדוש ברוך הוא עם כאן ציפור. ככה אני עכשיו שומע את מה שהוא אומר. כן?
כן, גם אפשר, גם צער. זאת אומרת, אולי אין מצווה לרחם, אבל אין מצווה לצער.
נכון. צער בעלי חיים זה סיפור אחר, זה לא לרחם, זה למנוע צער.
למנוע צער.
כן, כן. זה גם כן נכון.
זה מעניין.
כן.
רחמים.
כן, רחמים זה חיבור. כן, כרח, הוא אומר כרחם אבל בנים.
שיש ביניהם יחס.
כן. וזה גם, אנחנו הרי אומרים, כרחם אבל בנים, איך אנחנו אומרים? כרחם אבל בנים רחם עלינו. למה? כי אנחנו אומרים, גם אנחנו בנים. כן? בני בכורי ישראל. גם אנחנו, כן? יש יחס. בטח, יש יחס. ודאי. הקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל. כן? כן. וכאשר אין לו חיבור עם הבריות, אסור לרחם עליו, כי אין כאן חיבור וקישור, וזה מבואר. ומה שאמר כל מי שיש בו דעת, כאילו נמנע בית המקדש בימיו, רצה לומר כי בית המקדש אילוי העולם הזה ממדרגה הגשמית אל מדרגה העליונה הנבדלת. עניינו של בית המקדש להעלות את המציאות מהמדרגה הגשמית אל המדרגה העליונה הנבדלת. כי כאשר לא היה בית המקדש בעולם, נקרא העולם הזה עולם גשמי לגמרי, שאין כאן קדושה נבדלת. אבל על ידי בית המקדש מתעלה העולם הזה אל מדרגה יותר עליונה, היא המדרגה האלוקית הנבדלת. כי בית המקדש היה בית קדוש אלוקי, וכך כאשר יש דעת באדם מתעלה האדם מהמדרגה הגשמית אל המדרגה הנבדלת, ולפיכך אמר בה נתן או ניתן בין שתי אותיות השם. כלומר, שבשביל שהמקדש ניתן בין שתי אותיות השם, מורה גם כן על שיש לבית המקדש דביקות לגמרי בו יתברך, והוא מוציא העולם מהמדרגה הגשמית אל המעלה העליונה האלוקית. אותו דבר גם הדעת, וכך הדעת ניתן גם כן בין שתי אותיות השם, שעל ידי הדעת יוצא האדם או יצא האדם מהמדרגה הגשמית אל המדרגה האלוקית. והתבאר כי קבעו ברכת אתה חונן לאדם בתחילת הברכות האמצעיות, כדי לחבר את הברכה עם שלוש הראשונות, שהם שבח הקדוש ברוך הוא בלבד. השלושת הראשונות הם שבח, כן? כי בוודאי השם יתברך מחיים מיתים, ולא שייך בזה תפילה, זה לא בקשה. וכך פירושו, וכך פירוש אתה חונן לאדם דעת, כי משפיע הקדוש, כמו שהקדוש ברוך הוא מחיים מתים, משפיע הקדוש ברוך הוא לכל אדם הדעת מן הטעם אשר בארנו. וכן בברכת הצמח דוד מהרת הצמיח, אין הברכה מתחלת הצמיח לנו, כן, צמח דוד, כמו שאר הברכות שמע קולנו, כי כבר הבטיע, מעניין, הוא רוצה לומר שמבחינה מסוימת צמח דוד מהרת הצמיח זה כמו, אבל בשביל זה בקשה, מיד זה בקשה, אבל הוא אומר כי יש, זה בקשה על יסוד הבטחה, כי כבר הבטיח על מלכות בדוד. ואילו אמר תצמיח לנו מהרת צמח דוד, היה משמע כי אפשר שלא יבוא. אבל אמר את צמח דוד שראוי שיצמח, אתה הבטחת שיצמח, אז תצמיח, מהרת תצמיח, על כל פנים יצמח, בדבר זה תצמיח במהרה בימינו. כן? ומאחר כי יתבאר לך כי ידי הדעת הוא הקישור והחיבור בו יתברך, כמו שנתבר למעלה, אם כן ישראל שהם בנים אל השם יתברך, ראוי להם הדעת היתרה, שעל ידי הדעת הוא הקישור והחיבור בו יתברך, כמו שאמר מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו, וישראל שהם בניו והוא יתברך מרחם עליהם כרחם אבל בנים, ראויה להם הדעת היתרה. וזה שאמר במדרש למלך שהיה לו בן, שבשביל שהוא בנו נותן לו מפיו, כמו שהוא אמר, מפיו הכוונה החיבור נישוק הדעת והתבונה, וההפרש אשר יש בין שתי הדעות של המדרש רבי יצחק ורבי לוי, כי לדעת האחד נותן לו מחתיכה שבפיו, והחתיכה היא כבר מקצת בפיו ומקצת אינו בפיו, ונותן לו מאותה חתיכה. וכן השם יתברך מחלק אל ישראל מחוכמתו, ומכל מקום לא אמר כי ישראל מקבלים השכל העליון הנבדל לגמרי, אבל אחד מהם אמר כי נותן לבנו משהו לגמרי בתוך פיו, לא מן החתיכה שהיא תוך פיו. דהיינו שחוכמת, אז זאת אומרת, כך הוא מבאר את ההבדל. הדעה השנייה סוברת שהוא נותן מה שלגמרי בתוך פיו, לא מן החתיכה שהיא תוך פיו. דהיינו שחוכמת ישראל נבדלת אלוקית לגמרי. וזה שאמר כי נותן לו מן הפוצטלין שבתוך פיו. ומחלוקת שלהם דבר עמוק מאוד בשכל אשר הוא לחכמי ישראל, ושניהם אמרו כי על ידי השכל העליון מתקשר האדם בו יתברך לגמרי, ואין להאריך עוד. טוב, כל טוב.
יש שאלה.
Yeah. No.